אז קלוד פייבל, פייף חוזר. כן, שמעתם נכון. למי שלא עקבה אחרי הדרמה בימים האחרונים, משרד המסחר האמריקאי סוף סוף הסיר את מגבלות הייצוא על המודלים האלה של אנתרופיק. ראיתי את זה הבוקר בדיטי ספוטלייט ופשוט הייתי חייבת לעצור הכל. פייבל פייב ומיתוס פייב חוזרים לפעילות בכל העולם כבר מהיום. אבל רגע, יש פה קאץ'. תמיד יש קאץ', לא? אנתרופיק מחזירה את המודל, אבל היא מערכת סינון חדשה לגמרי, ספציפית כדי לחסום משימות שקשורות לסייבר. ומה זה אומר עלינו, המשתמשים הפשוטים? זה אומר שאם תנסו לעשות משימות תכנות או דיבוג שגרתיות לגמרי, המערכת עלולה לחסום אתכם בטעות.
ואז היא פשוט תעביר אתכם חצי צעד אחורה למודל הקודם שלהם, אופוס 4.8. קצת מבאס, אבל באנתרופיק מבטיחים להמשיך לדייק את זה בשבועות הקרובים כדי להפחית חסימות מיותרות. מה שמעניין פה באמת זה שיתוף הפעולה שלהם עם הממשל. הם אשכרה עובדים עכשיו יחד עם אמזון, מייקרוסופט וגוגל על יצירת סטנדרט אחיד להתמודדות עם פריצות מודלים, מה שנקרא jailbreaks. וזה מביא אותי לנקודה הרבה יותר גדולה על אנתרופיק. הם פשוט בטירוף של הרחבת האקוסיסטם שלהם לאחרונה, וזה מרגיש כמו קריאת תיגר ישירה על הדומיננטיות של OpenAI. למשל, ראיתם שקלוד סונט 5 זמין עכשיו לכולם? גם בממשק הרגיל וגם ב-API? הוא חכם יותר, יעיל יותר, והביצועים שלו ממש קרובים לאופוס, המודל החזק והיקר שלהם, אבל בעלות הרבה יותר משתלמת למשימות יומיומיות.
המחיר ב-API עומד כרגע על $2 למיליון תוקנים של קלט ו$10 לפלט, לפחות עד ספטמבר, אז המחיר יעלה קצת. אבל זה לא נעצר שם, הם השיקו גם אפליקציה ייעודית למחקר, שנקראת Claude Science. למה צריך אפליקציה נפרדת למדע, אתם שואלים? כי הבינה המלאכותית עוברת עכשיו שלב. היא כבר לא סתם דיגיטל אסיסטנט שכותב לנו מיילים, אלא קטליזטור מדעי אמיתי שמקצר תהליכים שלוקחים שנים במעבדה. האפליקציה הזו מרכזת הכל במקום אחד. אפשר לקשר ארטיפקטים ישירות לקוד, לנהל סביבות עבודה לפי דרישה, ולחבר אליה יותר מ-60 מאגרי מידע מדעיים שונים. זה מטורף, כי זה באמת יכול להאיץ גילויים בתחומי הרפואה והחומרים. אבל רגע, האם המודלים האלה באמת כאלה טובים במדע כמו שמציגים את זה?
בדיוק על השאלה הזו, OpenAI ניסו לענות השבוע. הם השיקו מדד חדש, שנקרא Gene Bench Pro, שנועד לבדוק כמה בינה מלאכותית באמת טובה במחקר ביולוגי. וזה לא סתם שאלות ידע רגילות של בית ספר. המבחן הזה מציג למודלים בעיות אמיתיות מעולמות הגנטיקה והרפואה. ה-AI צריך לנתח נתונים חסרים, לקבל החלטות, להבין מתי מידע לא רלוונטי, ולשנות כיוון תוך כדי תנועה, בדיוק כמו מדען אמיתי במעבדה. והתוצאות? ובכן, בואו נגיד שהמציאות קצת הפכה להם על הפנים. ראיתי את הדיווח ב-DT Spotlight, ואני חייבת לצטט את זה מילה במילה, כי זה פשוט שם דברים בפרופורציה. כתבו שם, וציטוט, המודל המתקדם ביותר כרגע, GPT-6.5, הצליח לפתור בהצלחה רק כ-31% מהמקרים, אז מחקר מדעי אוטומטי לחלוטין עדיין לא כאן. 31%, זה הכל.
המודל הכי חזק שלהם, ה-GPT-5.6 המדובר, בקושי מגרד את השליש. אז כן, הכלים האלה מדהימים לעזרה במחקר, אבל המדענים האנושיים יכולים לנשום לרווחה בינתיים. אנחנו עוד לא שם. אבל מה קורה בעולם העסקי? שם הרי הכל זז הרבה יותר מהר. שם אנחנו רואים מעבר מטורף ממה שנקרא פרומפט ותגובה פשוטים, למה שנקרא Agentic AI, סוכנים אוטונומיים שמבצעים משימות מורכבות שלב אחרי שלב בתוך הארגון. ואמזון? אמזון לא מתכוונת להישאר מאחור. היא שופכת על זה עכשיו מיליארד דולר. הם מקימים יחידת AI חדשה שנקראת AWS-FDE, והרעיון שלהם פשוט אבל חכם בטירוף. הם הולכים לשלוח מהנדסים של אמזון פיזית להשתלב אצל חברות אחרות כדי לעזור להן לפתח את סוכני ה-AI האלה.
במקום שהפרויקטים האלה ייקחו חודשים של ניסוי ותהייה, המהנדסים של אמזון אמורים לקצר את זה לימים בודדים, ובסיום ההטמעה להשאיר את הלקוחות עם הידע להמשיך לעבוד עצמאית. זה צעד סופר מעשי, ומזכיר מהלכים דומים של OpenAI ואנתרופיק. כולם מבינים שארגונים צריכים עזרה מעשית בשטח כדי להפוך את הטכנולוגיה הזו למוצר עובד. ואם כבר מדברים על סוכנים שמבצעים משימות מורכבות, ראיתם מה 11 Labs עשו? חברת 11 Labs הוסיפה פיצ'ר חדש שנקרא Procedures לסוכני ה-AI שלהם. זה בעצם מאפשר להגדיר לסוכן נוהלי עבודה קבועים וקשיחים לתרחישים ספציפיים. למשל, אם לקוח מבקש החזר כספי, הסוכן לא יתחיל להמציא תשובות מהראש. הוא יטען אוטומטית רשימת שלבים קבועה, יבקש מספר הזמנה, יבדוק מול המדיניות, ורק אז יאשר. והחלק הכי יפה, אפשר פשוט להעלות קובצי PDF או Word של נוהלי העבודה הקיימים שלכם, והמערכת כבר תתרגם אותם להוראות עבודה עבור הסוכן. זה הופך את כל הסיפור של שירות לקוחות אוטומטי להרבה יותר אמין. אבל כדי שכל המודלים והסוכנים המטורפים האלה יעבדו, אנחנו צריכים חומרה, והרבה ממנה. ופה אנחנו נתקלים בצוואר הבקבוק הפיזי הכי גדול של התעשייה כרגע, היעילות של השבבים. כולם מדברים על NVIDIA, נכון? אבל השבוע נחשף רשמית סטארט-אפ שבבי AI חדש בשם Etched, והוא בא לריב. החברה הזו נחשפה עם גיוס מטורף של 800 מיליון דולר וחוזים חתומים בשווי של מעל מיליארד דולר. במה הם שונים מ-NVIDIA? הם מתמקדים אך ורק בחומרה ייעודית להרצת מודלים, מה שנקרא inference. הם הציגו שני פיתוחים מרכזיים כדי לשפר ביצועים. הראשון מאפשר לשבבים לעבוד במתח נמוך יותר כדי למנוע התחממות, והשני הוא ארכיטקטורת זיכרון משותפת, שמורידה את זמן ההשהיה בצורה דרמטית כשמריצים מודלי ענק. השרתים הראשונים שלהם אמורים להישלח ללקוחות כבר בקיץ הקרוב. יהיה מעניין לראות אם הם באמת יצליחו לזעזע את השוק של אנווידיה? טוב, בואו נעבור לרגע לגוגל. כי גוגל פשוט דוחפת את ג'מיני לכל פינה אפשרית בוורקספייס שלה. ראיתי שהם הוסיפו עכשיו יכולת סיכום פגישות אוטומטי לגוגל מיט. מעכשיו, במקום להקליד כמו משוגעים תוך כדי הפגישה כדי לא לשכוח כלום, פשוט נותנים לג'מיני לכתוב את הסיכום בזמן אמת. זה מתחיל להגיע כרגע למנויי התוכניות בתשלום בשפות נבחרות, אבל זה עוד צעד בהפיכת כלי העבודה היומיומיים שלנו למרכזי יצירה ושיתוף פעולה. ואם כבר מדברים על הכלים של גוגל, הנוטבוק LM שלהם פשוט לא מפסיק להשתדרג. עכשיו הם הוסיפו שם אפשרות ליצור סרטונים קצרים. המערכת יודעת לקחת את מקורות המידע המורכבים שהעליתם ולהפוך אותם לסרטון אנכי של 60 שניות שמסכם ומסביר את הנושא. תחשבו על זה, להעלות קובץ מחקר יבש ולקבל סרטון קצר בסגנון טיק טוק שמסביר לכם הכל. זה פשוט גאוני. כרגע זה זמין למנויי גוגל AI אולטרה ופרו, אבל בהמשך זה ייפתח גם למשתמשים בחינם. ובגזרת המפתחים, גוגל הוסיפה שני מודלים חדשים ליצירת מדיה בג'מיני API וב-AI Studio. הראשון הוא Nano Banana 2 Lite. כן, שם קצת מוזר, אבל מדובר במודל תמונות שמתמקד במהירות ובמחיר. הוא מייצר תמונה בפחות מ-4 שניות ועולה קצת יותר מ-3 סנט לתמונה. המטרה היא לאפשר שילוב של יצירת תמונות באפליקציות שדורשות זמן תגובה כמעט מיידי. המודל השני הוא Gemini Omni Flash, מודל מתקדם לעריכת וידאו בעלות של 10 סנט לשנייה, שאמור לאפשר למפתחים לבנות מוצרים חדשים לעבודה עם וידאו. מעניין לראות אילו כלים מפתחים יבנו עם זה בקרוב. ואפרופו פיתוח וסביבות עבודה, פלטפורמת X של אילון מאסק עשתה מהלך די מפתיע. הם הכריזו על חיבור MCP מובנה משלהם. למי שלא מכירה, MCP זה Model Context Protocol. וזה אומר שמעכשיו כלי AI כמו Cursor, Grok, Claude או כל סוכן אחר שתומך בפרוטוקול יכולים להתחבר ישירות ל-API של X ולגשת למידע בזמן אמת. בלי הגדרות מסובכות, בלי התקנות מורכבות, פשוט גישה ישירה למה שקורה עכשיו ברשת. זה יכול להיות כלי סופר חזק למי שצריכה לעקוב אחרי טרנדים או מידע בזמן אמת. ויש עוד כמה עדכונים קטנים ששווה להכיר. למשל, אפליקציית הדסקטופ של קלוד מגיעה סוף סוף ללינוקס בגרסת בטא למשתמשי אובונטו ודביאן. וגם פלטפורמת OpenClaw שחררה אפליקציות רשמיות ל-iOS ולאנדרואיד, אז אם אתם משתמשים בהם, לכו להוריד. אז מה מחכה לנו בימים הקרובים בעקבות כל הפתיחות האלה? נראה שאנחנו עומדים בפני שבוע מטורף של השקות. השמועות מדברות על GPT-5, גרוק 7.5 וגם ג'מיני 3.5 פרו. התחרות הזו פשוט רותחת, ואני פה כדי לעקוב אחרי הכל. נשתמע בפרק הבא.